תלים ממשיכים את הסדרה של שיעורים שלנו בנושא חינוך גיל ההתבגרות. היום אנחנו מדברים בעיקר על נושא מרכזי, שהוא הנושא של איך אנחנו מעוררים את המוטיבציה אצל המתבגרים שלנו, אצל הילדים גם שלנו באופן כללי. אחר כשראינו, כשציירנו את כוחות הנפש, שההתעצמות של הרצון הוא בעצם התהליך החשוב של גיל ההתבגרות, שהמתבגר מתחיל להגדיר את עצמו כאני רוצה, מה אני רוצה. ולכן אנחנו כאן נראה ביחד מהם הכלים שמאפשרים לנו כמחנכים, כיועצים, שמאפשר לנו לעזור לו לברר את הרצון שלו, בעיקר, איך שאומר הרב קוק במידות ראייה, להעצים את הרצון. ואחרי זה לכוון אותו לקודש. אז קודם כל, איך אנחנו מעוררים את את הרצון הזה. אפשר להגיד שכדי להכיר את הכוח המתעצם לפי הגיל, אפשר לראות את הנפילה. הנפילה של גיל ההתבגרות היא הנפילה של אדם שאומר לעצמו, לא בא לי, כן? לא בא לי, אין לי כוח, משעמם, לא רוצה. וכנראה שאם הוא כל כך עסוק בלא בא לי ואין לי כוח לזה, אז כנראה שזה בדיוק הגיל של התעצמות הכוח, התעצמות כוח הרצון. המפתח שאנחנו נראה ביחד, תמיד המפתח של העלות הרצון, אתם זוכרים שלפי כל נושא ראינו את זה, וכאן עוד יותר, המפתח זה מפתח שנקרא הצמצום, כן? הצמצום, איך אנחנו דרך זה שאנחנו מצמצמים את עצמנו, ואנחנו צריכים להבין את זה בכל פחד, בכל נקודה, בזה שאנחנו מצליחים לצמצם את עצמנו, אז ככה אנחנו מצליחים להעצים את כוח הרצון. פגשתי משפחה שקולה לפני כמה ימים, שלא עלינו מתה להם בת עם הרבה בעיות רפואיות, התפתחותיות, ומה שבעצם אמרו לי שמה שאפשר להגדיר אצל הבת הזאת זה כוח רצון ושמחה. ולמה? כי לא ציפינו ממנה שום דבר. היא הייתה הבת שאנחנו כל שלב התפתחותי, שמחנו כל כך שהיא הצליחה לעבור את השלב הבא, והצליחה לתופף על דרבוקה, והצליחה לעשות בראבו ולחייך, וכל שלב היינו כל כך כל כך שמחים בשבילה, שככה מסרנו לה. כוח רצון היא קיבלה מזה שאנחנו צמצמנו את הציפיות שלנו. צמצמנו את הרצון שלנו שהיא תהיה פרופסורית, תלמידה חכמה. והתחברנו אליה מאיפה שהיא הייתה. וכנראה ששם אנחנו, יש לימוד גדול. לימוד גדול לגבי היכולת שלנו לצמצם, להבין שבעצם ייתכן, והמגמה שלנו בחינוך זה להעצים את כוח הרצון של הילדים שלנו. ככל שלהם רצון יותר גדול, יהיו פחות השפעות חברתיות שליליות, יהיה להם באיזשהו מקום יותר חיבור לנשמתם, יותר חיבור למה שהשם נטע בהם. ואפשר להגיד שמזה הכל מתחיל. אני רואה בטיפול, לפי המוטיבציה של האדם לטפל בבעיה שלו, הטיפול הולך יותר מהר. ככל שיש יותר מוטיבציה, הכל ניתן לעשות. מבחינת נס ממש. כשאנחנו עובדים עם אנשים שאין להם מוטיבציה, כמה שאני ארצה לעזור, זה לא יעזור. ותחילת הטיפול ותחילת הייעוד זה קודם כל לעורר את המוטיבציה לצאת ממצב של משבר, כי על ידי זה אנחנו יכולים לטפל. זה בעצם סדרה של כמה מפגשים, כי לעורר מוטיבציה זה כנראה לא נושא קטן של כמה עצות, אלא נושא מאוד מאוד רחב, שכולל הרבה מאוד ממדים של נפש האדם. כוח הרצון הוא הכוח המהווה את שאר הכוחות, וזה בהמשך קצת למה שטיפלנו פעם שעבר, נושא של הורות הביטחון העצמי. כנראה שהביטחון העצמי הוא נובע מאותה מוטיבציה, מאותו רצון שמתעורר, ועל ידי זה שהאדם רוצה יותר, אז יש אולי באמת גם מאחורי זה אפשרות שימין יותר בכוחות שהשם נטע בו. אנחנו, אם כן, לא נחזור על סיפור האינדיק, אבל הסיפור של האינדיק שהצלחנו אולי פעם שעבר קצת להתחיל להבין ביחד, זה הסיפור שמספר על הצמצום הזה. בואו נראה איך הבעל שם טוב הגדיר שמטרת החינוך להכניס את הילד לארץ ישראל, כן? מה זה להכניס את הילד לארץ ישראל? לחבר אותו לרצון, לרצון ארץ, לשון רצון א'. מה שאני רוצה, מה אני רוצה האמיתי שלי, אני רוצה הנשמתי שלי. ונראה לפי סוגי ילדים שונים, לכן זה ייקח לנו כמה פגישות. כל ילד בעצם עם המונע, כשכל מונע הוא מניע, כל מונע הוא מאפשר לנו לעורר איזה בחינה מסוימת. לדוגמה נראה את הראשון, הראשון הוא הילד הכפייתי, הוא ילד שחסר לו ביטחון עצמי, כפי שראינו פעם שעבר, שמאוד מאוד הסתגר בתוך שכל, כל הגישה שלו אל הזולת, אל העולם, היא גישה שכלתנית, ועל ידי זה שהוא עובד עם השכל, אז הוא לא מצליח באמת לאהוב, קודם כל את עצמו, את הזולת, את השם, קשה לו להתפלל כמובן, הוא לא מאמין שהתפילה שלו יש לה איזושהי ערך, והוא לכן נתקע מאוד 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 חזק, לפעמים בחוסר מוטיבציה. כי הרי אין לי כוח, גם אין לי כוח לפעמים לקום בבוקר, מהמיטה, במצבים יותר קיצוניים, אין לי כל כך כוח לחיות גם כן, ואז אני ההורה מנסה, או המחנך, מנסה לעודד אותו, מנסה להסביר לו עד כמה חשוב, אני יכול להציף אותו בוורטים, בכל מיני דברים יפים, אבל הוא עכשיו לא שומע. כי עכשיו הוא נמצא במצב שכל מה שאני אגיד לו, יכניס את זה בתוך המערכת השכלתנית שלו, והוא יסגיר את הכל בתוך הקוביה הזאת שנקראת המוח, ולא יכניס את זה פנימה, וזה לא יבוא לידי מגע עם החיי נשמה, עם החיי אמונה שלו. אז מה שאפשר קודם כל לדעת, להגיד שמה שיעבוד עליו בעיקר הדוגמה האישית. הדוגמה האישית זה מה שאני אעשה עם עצמי. ככל שלמחנך יש שמחה יותר גדולה בעבודתו, יש יותר אמון בכוחות שהשם נטע בו, יש יותר רצון, כוח רצון, באמת לחיות, לקום כל בוקר, להתפלל, אז ייתכן ותהיה השפעה. השפעה תבוא במקום לא ישיר, מקום של מקיף, מקום מקיף, לא מקום ישיר, אבל בהחלט דוגמה אישית לא כהצגה, אלא כעבודה אמיתית, עבודה פנימית, אז כן ייתכן מאוד שהאדם יצליח לשנות את העצבות ואת הכפייתיות ואת הדרגה של הסתגרות שלו. כמה עם הפנים לפנים, כך לב האדם לאדם. אומר לנו משלה בפסוק כ"ז י"ט, כפי שאתה מסתכל על עצמך במראה, ככה אתה פוגש את המציאות שלך. חוק ההשתקפות, תדע לך, מה שאתה עושה עם עצמך, בינך לבין עצמך, ככה בדיוק אתה תדע להתחבר אל האדם שנמצא איתך. אז זה נורא חשוב לנו לדעת שהנה זה הכוח, זה הכוח המנחה אותנו בעבודה. עיקר העבודה שלי כמרפא, כמטפל, כיועץ, היא עבודה עצמית. עבודת החינוך, ספר שמטפל בנושא של חינוך וזוגיות, היא ספר של תיקון המידות שלי. מה שאני עורר יותר אצלי מוטיבציה, רצון וכוח לאהוב ושמחה, אז אני יודע שבאיזשהו שלב זה יעבור וישפיע על, אולי על כולם בעצם, על כל הסביבה, על כל העולם כולו גם כן. מטרת החינוך, אומר לנו הרב קוק, הוא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, ושהיא הנקודה המרכזית, והיא לעשותו טוב וישר. כן? באיגרת הזאת כקוף עין, אנחנו שומעים שהרבה פעמים התבלבלנו עם אותו ילד, והכנסנו אותו למערכות לא נכונות, של תצליח בלימודים, של מי שמצליח הוא זה שבסוף נהיה אדם גדול, של לפעמים צריך גם לריב, מחפקים, לשחוד, כל מיני טענות לא נכונות, במקום הזה, הדיכוני הזה, הכפייתי הזה, לפעמים האדם נכנס למצב של, של, של הסתגרות, והייתי אומר הסתגרות לטובה. למה הסתגרות לטובה? כי עכשיו הוא נלחם עם כל מיני תכנים מאוד מאוד קטנים, אבל בעצם ייתכן, ואנחנו נצליח להביא אותו לטוב והישר שלו. נצליח להרים אותו למקום שמשנה לו את את הנושאים, משנה לו את המטרות. המטרה שלך, חמוד שלי, הוא לא להיות אדם שמצליח בלימודים שלו. זה לא מטרה, לא. המטרה שלך להיות טוב ולהיות ישר. וכדי להיות טוב וישר, אתה צריך להשקיע כמובן. אתה צריך להשקיע. ההשקעה הזאת היא השקעה בעיקר, השקעה פנימית. מה שיותר פנימי הוא יותר יש, מה שיותר חיצוני, הישג חיצוני, הוא יותר בטל. ולכן ייתכן ונכנסת למשבר, כי אתה עסקת באיזה בניין מאוד, מאוד חיצוני של הישות שלך, ואתה הסתגרת בתוך השכל שלך. כאן מקום לעשות סוגריים, לשים סוגריים ולברר טוב טוב. מה קורה לאדם שסגור לתוך החיי שכל שלו? האדם הזה הוא אדם שבמקום לחיות את החיים, הוא חושב על החיים. מתחבר לחיים ממה שנקרא עץ הדעת טוב ורע. הוא יצא מגן עדן, הוא לא מצליח להרגיש את העדן הפנימי, והוא מסתבך בתוך כל מיני הסברים, כל מיני הוכחות על החיים, איך אומר הרב קוק באורות התורה, כשם שהאדם הבריא הוא חפץ חיים ואינו מחפש על זה טעמים והוכחות, אבל החולה במחלת הנפש הוא קרוב לאבד את עצמו לדעת, הוא מוטל בספקות על תכלית החיים, הוא חושב על החיים ולא חי את החיים. האדם הזה, אם אנחנו מציירים את הנפש בעיגולים קונצנטריים כאלה, זה מתוך זה, אנחנו נראה שהשכל שכבה חיצונית של הנפש, בתוך זה יש שכבה הרבה יותר פנימית שנקראת המדמה. המדמה, כדי להגיע למקום הפנימי הזה, עלינו קודם כל להרפות מכל מתח. ככל שאנחנו בלחץ יותר, אנחנו יותר תקועים בשכל שלנו. ככל שאנחנו תקועים בשכל שלנו יותר, אנחנו גם בלחץ יותר. כלומר, אנחנו כאן מדברים על מעגל סגור, שלילי, שהפתרון הוא מה שאנחנו עושים כל ערב כשנכנסים למיטה, להיכנס להרפיה. להיכנס להרפיה, לישון, מתוך זה שאני יושן, אני מצליח לחלום מלשון החלמה. איך אני מחלים את עצמי? על ידי זה שקודם כל אני מרפא את המתח, אפילו בערב, בלילה אני יושן, וככה אני מתחבר יותר פנימה. ומה היה קורה אם ככה היינו חיים את החיים שלנו, ככה היו מתפללים את התפילות שלנו, מקום שפסוק עדי זמרה חותך את כל המתחים האלה שמפחים לנו להתפלל, והתפילה מתאפסת עד ה-18, ושם אנחנו מחוברים אל המדמה, אל הציורים הפנימיים, אל עולם שנקרא הייצוגים המנטליים, הציורים שהם הרבה הרבה לפני המחשבה, הרבה יותר פנימי ממחשבה. במקום הזה אנחנו מקבלים גם כוח, כוח של אמונה, כוח של רצון. ולפעמים הפתרון של הילד הזה, הכפייתי, שעסוק הרבה מאוד עם הדימוי העצמי שלו, מה שיעזור לו זה לעבוד עם המדמה. דימוי עצמי קשור למדמה. להגיע למדמה זה קודם כל להרפות, קודם כל להירגע, ולהיפגש עם האדם פנים אל פנים, באמת, פגישה שמתוך המון אהבה וכבוד, וממקום כזה, אז ייתכן והוא יעבור מהסתכלות סחלטנית על עצמו, להסתכלות הרבה יותר נשמתית, הרבה יותר אמונית, וממקום זה רק, אז הוא יצליח להתאפס לכל הרמות היותר יותר חשובות בהמשך. הכל מתחיל מהתפילה שלנו בבוקר. איך שאתה מתפלל, 3 פעמים ביום, ככה אתה. זה אתה, זה הזהות שלך. למה? כי במקום הזה, אתה אדם, מלשון אדמה לעליון. כן? פסוק מהנביאים, אדמה לעליון. ביד הנביאים, אדמה לעליון. האדם הזה, שיש לו מדמה זך יותר, הוא יותר אדם. כי הוא תפס למקום שמחיה אותו. המקום הזה נקרא חוכמה. החוכמה, חוכמת אדם תחיה, תאיר פניו, מחיית בעליה, מקום מחיה, מקום של חיות, החיה שבנפש, מקום שאפשר להיפגש עם השכבה הפנימית הזאת רק על ידי הרפיה, ועל ידי לימוד של איך אנחנו לומדים להתחבר מעבר לשכל, הרבה הרבה יותר פנימה מהשכל. ואז אנחנו רואים שהשכל הוא לפעמים, כשהוא לא בתפקידו, הוא הופך להיות מטרה בפני עצמו. כן? אנשים, בלי לשים לב, הופכים את השכל למקום של חיות. הם חושבים שעל ידי רק העיסוק עם השכל, הם יקבלו את הכוח לחיות. ואז הם נכנסים בתוך איזה, לפעמים איזה משבר כזה, שרק בא להגיד להם, בוא תלמד. תלמד להפוך את השפחה, שנקרא השכל, לבאמת שפחה. לא לגבירתה. בחסידות זה נקרא שפחה כי תרש גבירתה. שפחה, השכל, הפך את עצמה לגבירתה, למלכה. וכאן, בייעוץ, בטיפול, אנחנו עוזרים לאדם להפוך את השכל וגם הרגש לשני עבדים, לשני פועלים של אותו מלך גדול שנקראת האמונה. השריר שבתוכה פועלת אמונה נקרא המדמה. המדמה, המקום של הציור הפנימי, שמה כשהדברים ברורים לי, מצוירים, יש כאן ודאות שהדברים נכונים אמיתיים, לא צריך כל כך השכל. השכל עוזר לי בלימודי אמונה לברר, להעמיק את הנקודה הזאת של, של, של ציור פנימי. אבל קודם כל אנחנו מדברים על, על ציור, על תפיסה, ראייה פנימית. כן? אחרי זה בא השכל ובא לתת לראייה הזאת נפח, חוזק ועמידה, עמידה בתוך המציאות. זה האדם הראשון, הילד הראשון, המתבגר הראשון שאנחנו פוגשים, הוא מתבגר שמאוד מתקשה בדימוי העצמי שלו, הוא הסתגר לתוך החדר שלו, והוא כפייתי, הוא סחלטן, הוא פרפקציוניסט, הוא כל כך עובד עם השכל שלו, שהוא הצליח גם להתנתק מעצמו, מהזולת, מהשם, ולכן קשה לו, לכן הוא סובל כל כך. ראינו, כל פעם שיש משבר, זה בגלל שכוח אחד השתלט על שאר הכוחות, ועיקר הטיפול, עיקר החינוך, הוא לפתוח את האדם, לפתוח את הקשרים שהוא יצר, לפתוח חוט אחר חוט, לפתוח אותו לכל מיני כיוונים אחרים. כאן אנחנו מפגישים אותו עם מקום הרבה יותר פנימי, האמונה, שדחקו יוכל לחשוב טוב. המחשבה הופכת להיות חיובית, כשהיא מחשבה מחוברת אליה, אל המקור, אל השורש. המקור הפנימי הזה הוא מקום רק חיובי. אי אפשר לחשוב פנימי ולחשוב שלילי. אדם שחושב פנימי, ממילא הוא חושב בצורה חיובית. אז זה הילד הראשון. אנחנו מבינים שאם כן הילד הזה נעצר, ואם היינו נותנים לו תרופה, היינו נותנים לו תרופה שמעלה סרוטונין בדם. מה זה הסרוטונין הזה? זה נותן תחושה טובה יותר. הוא צריך להשתחרר, אם כן, בעצמו, הוא לא צריך תרופה, ייתכן, הוא רק צריך לעשות הרבה פעילות גופנית, להשתחרר, בזה שהוא ישחרר את השחרים קצת, אז הוא יצליח כבר להתחבר יותר פנימה, ואז נוכל לכוון אותו. אבל לא צריך קודם כל לרוץ עם כל מיני הסברים, לנסות להסביר לו את המצב שלו, הוא מספיק חושב. נס חנוכה, הוא נס שמצאו את השמן ליום אחד, והשמן הזה התפשט לשמונה ימים. הם היו בשיא החושך, שיא החושך של, שאנחנו חוגגים גם בשיא החושך של השנה, בזמן שהלילה הכי ארוך, ואנחנו מחפשים את המקום הזה, המאיר. מקום המאיר הזה, מקום של חוכמת האדם תאיר פניו, מקום של המדמה, מקום שממנו אפשר באמת לחולל נס. כן? מבחינת להרים את הכוחות של האדם מעל הטבע, להפוך את האדם לאדם באמת עם כוחות, כוחות של מוטיבציה, וזה יבוא ממקום שוב מאמין שמאחורי התומה של תרבות יוון יש תמיד אפשרות למצוא את הנקודה, את הנקודה שמאחורי השכל הזה, שהכל סחלטני, הכל פילוסופי, אפשר למצוא את הנקודה הפנימית של החוכמה האמיתית הפנימית, ומהנקודה הזאת לבנות מחדש את כל המבנה שנשבר במשבר הכפייתי הזה. אז זה נכון די לכל מה שאנחנו הולכים לראות ביחד. הנס, אם כן, של חנוכה הוא נס של באמת התעוררות הרצון. המתבגר הבא הוא המתבגר המדוכה, העצוב, המכונס לתוך עצמו, רע לו, הוא סובל באמת, ואז אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. המפתח כאן, שנקרא את המפתח שוב של, שפועל דרך צמצום, הוא קודם כל לא על ידי זה שננסה לשכנע אותו. כי השכנוע לא פועל על האדם הזה. כל המילים שלך, הוא יצליח להכניס אותם בתוך המרבולת הדיכונית שלו. הוא יפרש הכל בסגנון כזה של רק לראות את הרע, והוא לא יצליח לקום. מה שאנחנו צריכים לעשות, אומר לנו הרמב״ם, בשמונה פרקים לרמב״ם, בפרק ה', אומר לנו הרמב״ם, וכן מי שהתעוררה עליו מראה שחורה, אז מה צריך לעשות? יסירה בשמיעה את הניגונים, במיני זמר, בטיול הגנות, בבניינים הנעים, חברת הצורות היפות וכיוצא בהם ממה שיחריב הנפש ויסיח חולי המרה השחורה ממנו. אנחנו מבינים שהאדם הזה מה שהוא צריך בעיקר זה הרחבת העולם הפנימי שלו על ידי גירויים חושיים. אנחנו ננסה לעורר את את הרצון שלו במקום מאוד מאוד נמוך, איפה שהוא נמצא. אתם זוכרים האינדיק? פגישה ממש במקום שהוא נמצא, במקום הזה אפשר לעורר אותו. כאן זה על ידי מפגש עם עולם החושים שלו, להשמיע לו מוזיקה נעימה, להוציא אותו לשוק מחנה יהודה, שיראה קצת עם ישראל חוגג בקניות, שיראה עולם, שישמע מוזיקה נאה, שיראה בניינים נעים, צורות יפות, שיראה דברים שיעוררו אצלו את התחושה שיש מעבר לעולם הסגור שלי. אז הנעימות הזאת, כן, היא אותה נעימות שדיברנו לפני כן, עם התחופה הזאת. הנעימות שהופכת את המחשבה בעקבות זה למחשבה מסוג אחר. כל עבודת החינוך היא עבודה של לעזור לאדם לחשוב יותר פנימה. כי כשאני חושב יותר פנימה, אני מרגיש יותר טוב. אם המחשבה חיצונית, היא מחשבה באמת מדכא. ההתכנסות פנימה היא על ידי הרפאיה. כאן ההרפאיה היא הרפאיה של קודם כל נעימות. חסר לו בחיים שלו נעימות. הוא צריך לעשות פעילות גופנית, הוא צריך ללכת לבריכה, הוא צריך לקחת אמבטיות, אני יודע. כל דבר שיעשה לו טוב, לאכול דברים שטוב לו, שטעימים לו, זה המקום שלו, זה המקום שהוא נמצא בו. ואם הוא לא שותה עכשיו קולה, אז כן, הוא צריך לשתות דברים שלפעמים לא בריאים לבריאות, אלא שיעשו לו טוב. במקום הנעים הזה, המאוד מאוד בסיסי, הוא יצליח, ייתכן והוא יצליח להתעורר אל החיים חזרה, ובסופו של תהליך להאמין שיש דבר טוב בעולם הזה. כן? אבל הטוב הזה בינתיים נקרא טעים, נעים, ולא יותר מזה. אז גירוי החושים. לפעמים, על ידי גירוי החושים, אפשר לעורר את המוטיבציה אצל אנשים. לכן חשוב, כלים נעים, אישה נאה, דירה נאה, מרחיבים את ליבו של האדם, אומרת הגמרא. אלה סוג של דברים שהופכים את האדם ליותר פנוי לקליטת האור, לקליטת התכנים הפנימיים של החיים. אם אין להם כלים רחבים, אם הכלים מצומצמים, אז כמה שנוסיף אור, כמה שנדבר איתו דברים חשובים, הוא בכלל לא ישמע אותנו, כן? עד כמה חשוב הצורה, שהצורה תהיה נעימה. ילד קטן צריך לשמוע סיפורים, ילד גדול צריך גם לשמוע סיפורים, כל אחד לפי הדרגה שלו, אבל בטוח שהסיפורים האלה, הם צריכים לפגוש אותו, בשפה שלו, להשתמש במילים שלו אפילו. אם כן נגיע לנקודה השלישית, הלא פחות חשובה, עלינו לחנך את הנער על פי דרכו, גם כי הסכין לא אסור ממנו, אומר לנו משלי. לחנך הנער על פי דרכו, יש כל מיני סוגי ילדים, וכל ילד צריך לקבל, אם כן, את המזון המתאים לשורש נשמתו. יש ילד שצריך פשט, הוא לא צריך שיותר מדי נדבר איתו דברים גבוהים ועמוקים, הוא צריך בעיקר התנהגות נאה איתם, הם צריכים גם לעבוד לפעמים מאוד מהר, הבית ספר לא כל כך מתאים להם, הם מאוד מאוד ינו מעבודה חקלאית, מעבודה מעשית, הם אנשים שמאוד מאוד גאונים עם הידיים שלהם, יעשו דברים פלאים, יפים, והם צריכים שנתחבר אליהם למקום הזה, מקום של עשייה, לא מקום של עיון, מקום של חוויה, חוויה משפחתית, חוויה משותפת, בטבע, הם צריכים את הדרגה הזאת, וזה לא אומר שהם פחות, זה פשוט העולם שלהם. יש ילדים שצריכים הרבה סיפורים, הרבה הסברים, הרבה ציורים שנעזור להם לצייר את המציאות שלהם בכל מיני משלים. אם הם לא מדברים איתם בשפה משלית, הם פחות יבינו אותנו. בשולחן של שבת אתה צריך לדעת איך לדבר בצורה כזאת שכל ילד יקלוט את המסר המתאים לו בנפשו. אז תשתמש קצת בכל הסגנונות, כן? צריך גם לדעת לשיר, צריך גם לדעת לעורר את השירה בליבו של הילד הזה. וכל ילד לפי השירה מתאימה לו כמובן. יש ילד שצריך שיחה אישית, שצריך שנשב איתו פנים אל פנים הרבה מאוד. הוא צריך לשוחח, הוא צריך לדבר, הוא צריך לספר, צריך שנראה אותו, צריך שנקשיב לו. זה בערך כל הילדים, אבל יש ילדים שהם יותר רגישים לזה. יש ילדים שפחות. יש ילדים עמוקים, שרק המפגש הפנימי הוא זה שמתאים להם. כן, כמו שיש פשט, דרש, רמז, סוד בלימוד תורה, אז ככה יש ארבע סוגי ילדים. וכל ילד יצטרך לקבל את, את הדרגה המתאימה לשורש נשמתו. אז יש הרבה יותר מזה, זה רק כדי לסבך את האוזן, עד כמה אנחנו צריכים להיות איפה שהילד הזה נמצא, שוב לצמצם את הרצון שלנו שהיא אחרת, ולראות אותו ולא את הרצון שלנו, ואז יש סיכוי רב שהילד הזה יתעורר למה שהוא באמת ולטוב שבו. הפסיכולוגיה היהודית פועלת עם תיאוריה מאוד מאוד שונה מכל פסיכולוגיה אחרת. היא פועלת מתוך הבנה עמוקה שאדם בשורשו הוא טוב. והטוב הזה רק עליי לעזור לו להתחבר אליו. אני לא צריך לכן לבנות אותו. אני צריך לעזור לו להתחבר יותר פנימה אל הטוב הנמצא בתוך שורש נשמתו. אז זה לא אני הבנאי, כן? אני המעורר, אני הסטארטר של המכונית, אני לא המנוע, הוא המנוע. ואני צריך לעזור לו להתחבר לשורשו. הוא גם רוצה בתוך תוכו, לכן זה יעבודה יותר קלה. לפעמים נראה שהוא לא רוצה. לפעמים יש מה שנקרא מנגנוני הגנה, בשפה פנימית קוראים לזה קליפות. מנגנוני הגנה שמונים ממני להיפגש איתו פנימה, להאמין בכוחות שלו, הוא כועס, הוא מכחיש, כל מיני הגנות כאלה של אלימות שפועלות כדי להראות לנו ולהראות לו שהוא לא מחובר לעצמו. אבל בעצם אלה רק מונעים שמנועים, שעוזרים לנו לגלות אותו. לפי ההגנה שלך, אני אוכל להכיר את המעלה שלך. אם ההגנה שלך היא הגנה של אימפולסיביות, של אלימות, מה שנקרא acting out באנגלית, הכל מצד העשייה, אז אני יודע שאתה בא מצד איזהו גיבור הכובש את יצרו. עכשיו הגבורה שלך היא מקולקלת, ואתה אלים, ואתה פורץ גבולות, ואתה מתנהג בצורה פראית, אבל בשורש שלך יש לך אפשרות דווקא לגבורה. אם אתה הפוך מזה, פועל בצורה של בלבול נגיד, מאוד מאוד גדול, אתה אדם מאוד מאוד מבולבל, וכל מה שאני רואה כאן במפגש איתך, זה משפטים שאין להם משמעות, מעבר ממשפט למשפט, דבר מאוד מאוד מבולבל, כנראה שהמקום הפנימי של החיבור שלך אל עצמך הוא גבוה, ואתה עכשיו מבולבל, כי אתה למטה, אתה לא מצליח למצוא את האיחוד, את הנקודה המאחדת, את כל המחשבות האלה. עכשיו, הנקודה הבאה, זה הנקודה של אותו ילד, שהוא ילד מיואש, ילד שלא מצליח להבין איך זה שהוא נפל כל כך נמוך. הילד הזה הוא ילד אם כן מאוד מאוד מיואש, מאוד מאוד שמאוד מאוד קשה, מאוד קשה לו לראות את עצמו בתוך איזה ניסיון, והוא מתפעל מהרע. זה הקושי שלו. מה שלקח ממנו כוח רצון, זה החיבור שלו אל המשבר בצורה לא נכונה. הוא מתפעל מהרע, הוא הופך את הרע הזה לדבר מאוד, מאוד הרסני, כי הוא נותן לזה ערך. ואני המבוגר, אני המטפל, אני המחנך, צריך לדעת לא להתפעל מהרע. הפוך מזה. אני צריך להבין שיש מאחורי כל נפילה, מאחורי כל משבר, יש איזה נרטיב, איזה סיפור של איך לקום מהמשבר. כלומר, המשבר הוא לא בא כדי להראות לי שעד כמה רע, הפוך, המשבר הוא בא לעזור לי להבין מהו המסלול של בניין האישיות שלך. לדוגמה, אדם שנפל בכל מיני תאוות אכילה, כן? תאוות של הסתכלות ברחוב מהעיניים. האדם הזה צריך לדעת, אם הוא נפל עם העיניים שלו, כנראה שיש לו אפשרות לעבודה עם העיניים הפנימיים שלו. מה הם עיני המוח, עיני השכל? החוכמה שלו, הראייה הפנימית שלו. אלא עכשיו הוא נפל בזה. אם אתה מתפעל מהרע, אתה נותן לרע, אתה בעצמך נותן לרע ערך. כן? רע אותיות ער. הרע בא לעורר אותך. הוא בא לעורר אותך להסתכלות הרבה יותר פנימית ממה שאתה חשבת עד עכשיו. לכן עלינו אלף לא להתפעל. לא לתת לרע ערך. כן? דרך משל, המקום הכי מלוכלך בבית זה המטאטא. מי שעוסק בלכלוך, אז הוא באמת הכי מלוכלך. עליך לא להיות המטאטא של עצמך. אתה נפלת, אל תעסוק בזה יותר מדי. אלא תנסה להתחבר. השם, אפשר להגיד את זה בצורה כזאת, השם מדבר איתך. השם אמר לך משהו. איך הוא מדבר איתך? על ידי זה שהוא הפיל אותך דווקא בניסיון הזה של כאן, במקרה שלנו של העיניים. לכן עליך לדעת שיש לך אפשרות לקום מהמקום הזה בדיוק של לתאר את העיניים, את ההסתכלות שלך, שההסתכלות שלך תהיה הסתכלות חיובית, הסתכלות פנימית, ואתה מסוגל לזה. למה, איך אני יודע שאתה מסוגל לזה? כי בזה נפלת. כלומר, מקום הנפילה הוא מקום של בנייה. וכאן האסטרטגיה החשובה, שהיא קודם כל רגיעה. קודם כל אל תתפעל. א', נקודה ראשונה, רגיעה אמרנו, הרפיה, אל תתפעל, אל תיתן לרע חשיבות. אחרי זה, כל העבודה היא עבודה של נסירה. אתה נמצא עם הרע שלך גב אל גב. אתה נגרר עם הרע שפועל בתוכך. נקרא לזה יצר הרע, נקרא לזה הסתמי של פרויד. כל כוח שלילי הוא שלילי בזה שהוא גורר אותך ואתה לא בעל בחירה חופשית. האדם הטהור, לפי רבי שמשון רפאל הירש, הוא האדם בעל שליטה, הוא האדם החופשי. האדם הטמא הוא אדם שנגרר, הוא אדם שחי בתור סיתום. שוב אנחנו חוזרים ליוונים שטימו לנו את השמנים, כלומר הכניסו אותנו למקום של סיתום, מקום של גב אל גב, שבו אין לנו עצמאות פוליטית וגם אין לנו עצמאות אישית. האדם הוא לא עצמאי, הוא תלוי בתוך חיי תרבות שהם חיי תרבות חיצוניות לו. אם האדם הזה נמצא גב אל גב עם עצמו, קל וחומר נמצא גב אל גב עם הזולת. הוא ככה פוגש את הזולת דרך אינטרסים נמוכים. הוא מנסה לנצל את השני, והשני מנסה לנצל אותו. הכל ללא אהבה אמיתית, פנימית. ומה יהיה העבודה? העבודה יהיה נסירה, כלומר להיפרד מכל השכבות החיצוניות האלה, שהן סותחות את מהותו הנשמתית. המתבגר צריך במובן הזה לצאת ממה שקבעו בעבורו. כי הוא צריך עכשיו לבחור לעצמו מהי הדרך שלי. ולאחר מכן להיפגש פנים אל פנים עם תוכן נשמתו. עכשיו האדם הזה נמצא גב אל גב והוא סובל. וכל העבודה שלו תהיה להיפרד. לפעמים הפרידה הזאת נעשה על ידי ניסיון, על ידי נפילה. כן? זה תורת הנפילות שאנחנו אומרים שאין אדם עומד על דברי תורה לה אם כן, נכשל בהם. הכישלון בא להעיר לך על מה שאתה. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא על מה. העולם, המציאות מלאה בתורת השם הזאת, התורה הפנימית הזאת. כשאתה נופל, אתה פוגש את התורה במקום הפנימי ביותר, כלומר תורה שבא ללמד אותי על מי אני, מה המהות שלי. ולפי הנפילה אני יכול להכיר את המהות שלי. הגודל של התהליך הזה, של פגישה מאחור לאחור, לפנים אל פנים, מה שבעיקר יוצא מזה, זה בחירה חופשית. יש לי אפשרות להיפגש עם עצמי לפי הבחירה שלי. כן? זה אפשר להגיד השורש הטוב של הפוסט-מודרניזם, שבו כל אחד רוצה להיות זה שמחליט על עצמו. יש בזה דבר מאוד מאוד נכון בשורש. כמובן שחוץ מזה יש אחד מהשורש החשוב של כל המשברים, נדבר על זה אחד מהפגישות. אבל יש כאן שורש נכון. האדם הוא צריך להיות בעל בחירה חופשית. הבחירה נובעת מזה שאני מצליח להיפרד מהשכבות החיצוניות שאותמות אותי, מתמות אותי, ולהיות אדם טהור, כלומר אדם שפוגש את עצמו פנים אל פנים. לדוגמה, אדם מיואש, אדם שכל כך כל כך תקוע בתוך איזה ייאוש, איזה ספקות, מצב של דרדור כזה, של אולי אפשר להגיד שיש את זה גם באוויר לפעמים, ייאוש כללי. האדם הזה הכללי הוא הפרטי, הוא אדם שצריך לעסוק באיזה נסירה. מהי הנסירה? להבין למה הוא נפל. ובזה שהוא יבין למה הוא נפל, הוא יוכל לפעול משלושת השלבים שהגדיר לנו הבעל שם טוב, הכנעה, הבדלה, המתקה. עכשיו שהבנתי שיש משמעות לנפילה שלי, אני קודם כל צריך להיות בצמצום, בהכנעה, ולהבין שהדברים לא באים ממני, אלא ממנו. ואם, אומר לנו בעל שם טוב, אם שמעת ברחוב לשון הרע, תבדוק בתוך עצמך מהי הבחינה של לשון הרע שלך. להיות בהכנעה. להבין שהדברים, כשהם מצד הלשון הרע, הם בחוסר הכנעה. אתה מדבר רע על השני, כי רע לך עם עצמך, ואתה חושב בזה שאתה מדבר רע על השני, אתה יוצא מהראייה הרעה. אתה חושב שכשאתה מסתכל בצורה שלילית, אתה מתנשא על השני, ואתה הופך את עצמך לטוב והוא רע. כן? זה נקרא הכחשה. אתה באותו רגע נמצא מחוץ לתמונה. כאן ההכנעה אומרת לך, תשמע, אם שמעת לשון הרע, אם ראית ברחוב דבר רע, תדע לך, זה בא ללמד אותך משהו על עצמך. אז תהיה בהכנעה, תסתכל על המציאות שלך, מה קורה, ואז מזה תתמלא תוכן. כל יום הוא ימלא תוכן, כי כל מה שיקרה, כל מה שיקרה לך, זה בא ללמד אותך. קיבלת מכה, כן, נפלת בכל מיני בעיות של היצר, תדע לך שזה בא לעזור לך לגלות לעצמך מהו הרצון שלך. אין, במובן הזה, אין ייאוש בעולם כלל באמת, כן? מה שאומר לנו רבי נחמן, כי מה זאת אומרת אין ייאוש? בטח שיש ייאוש, אבל אין ייאוש במובן שמאחורי כל ייאוש יש אפשרות להתעורר לבחינה יותר גבוהה. במובן הזה, הייאוש בא לעזור לך להיכנס לבחינה של הכנעה, בזה אתה נפחד ממה שהיה פעם דבוק אליך, מונע ממך לראות את הטוב, ואז הבדלה. יש לך כוח הבחנה. אתה יכול לבחון בתוך מציאות שהיא לכאורה מציאות מבולבלת, אתה יכול לבחון מה הלימוד, הלימוד שאני יכול ללמוד מכל מציאות. המציאות לא מפחידה אותך, היא באה ללמד אותך משהו. אתה כל הזמן פוגש את המציאות ממקום של מכל אדם השכלתי, ממלמדי יותר, מתלמידי יותר מכולם. מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולם. כלומר, מקום שהמציאות היא באה לעזור לי. אז זה העבודה, ואז זה בעצם האינדיק של שבוע שעבר, האינדיק של ההמתקה, שאני יכול לרדת מתחת לשולחן, אני יכול אני עכשיו לעזור לשני. העבודה הזאת היא עבודה פנימית, עבודה של לגלות בתוך עצמך את האוצר, לפי מה? דווקא לפי הנפילות. ואז אתה לא נבהל מנפילה. הנה חנוכה. במקום של הנפילה, של החוכמה החיצונית באה להשתלט עלינו, גילינו את החוכמה העילאה של הכהנים, של ממלכת כהנים וגוי קדוש, של באמת עם שלם שמתמלא אמונה. האור הזה שאנחנו נעיר בתוך כל בית, אז זה באמת אור שמעורר אצלנו תחושה של נס, שאפשר שהכל ידלק מחדש. מתי? דווקא שרצו להכניס אותנו אל החושר של ההיסטוריה. זה הטיפוס המיואש, שאנחנו לפחות לא מיואשים בעבור. אנחנו אז יכולים להשפיע עליו. הנער הבא, הסוג הבא, הוא הסוג התלותי. האדם התלותי הזה שכל הזמן זקוק לחיזוקים, וזקוק שנגיד לו שטוב, שיהיה בסדר, ושלא ייפול לאיזה שוב עוד איזה סוג של ייאוש. הוא מאוד מאוד תלותי, הוא זקוק כל הזמן לחיזוקים חיוביים. אנחנו צריכים לדעת, ככל שאנחנו הופכים אותו לתלותי, אנחנו משעבדים אותו אל הרצון שלנו, הוא יהיה פחות בעל רצון. אם אנחנו נגיד לו, תשמע, לך מפה, אתה כבר ילד גדול, תתחיל להחליט שאתה גדול, תצא לישיבה, תצא עם החבר'ה, כן? אנחנו מחמירים את המצב שלו. כי אנחנו הופכים אותו ליותר מסכן בעיני עצמו. הוא יותר ויותר התייאש, כן? לגבי מצבו, ואנחנו עלולים להפוך אותו לעוד יותר תלותי. תמיד נזכור, אין ביקורת בונה. הביקורת היא אף פעם לא בונה, היא תמיד הורסת. כי בזה שאני אומר לבן אדם, אתה לא בסדר, אני עלול לקחת ממנו כוחות להיבנות במקום חיובי יותר. מה שנשאר לנו לעשות, זה מה שחכמי הפנימיות כינו, בשם מתי ולא מתי. לגעת ולא לגעת. להיות איתו בעמדה נפשית כזאת, שמצד אחד אני כולו איתו, מצד שני אני נותן לו המון המון חופש. כן? הרב אבינר קורא לזה סוד האופניים. היכולת להחזיק את האופניים של הילד, לאפשר לו לחוב ולנצוע. ברגע שהוא לומד לחוב, ואני משחרר את היד, אני עוזר לו להיות עצמאי. כשהוא הולך ליפול, אני מחזיק שוב את האופניים. אני נמצא עם האדם, מצב כזה שמצד אחד אני מאפשר לו לבטא את עולמו הפנימי, מצד שני, אני גם נמצא במקום של עזרה, של חיבור, גם צמצום וגם חיבור. המקום הכפול הזה הוא מקום שעוזר לאדם לגדול. לכן, הילד התלותי הזה הוא צריך המון חיבוקים, צריך המון חיבורים, חיבורים אמיתיים, אולי לעזור לו להיות ברגרסיה ילדותית, שיחזור להיות קצת ילד, לא נורא. מתוך זה הוא ירצה לגדול. באיזשהו שלב הוא בעצמו יחליט שהוא לא רוצה להיות ילד קטן. המוטיבציה כאן נובעת שוב מהיכולת שלי לרדת למטה, במקום ילדותי, במקום תלותי, מקום שהוא רוצה לקבל אותי. נכון, הוא מתבגר. אז מה הוא רוצה להתנהג עכשיו כמו ילד קטן? הוא הבכור של המשפחה, ונמאס לו שכל הזמן ממיסים עליו כל מיני משימות בגלל שהוא הבכור. אז בא לו להיות ילד יותר קטן מהילד הקטן של המשפחה, להיות בן 3, וזה הזכות של כל אדם להיות שלם עם המהלכים. הוא עכשיו רוצה ללכת לאחור, ועליי לאפשר לו. אם אני לא מאפשר לו, אני לא בעצם אתן לו כוח יום אחד לרצות להיות בגיל שלו. אם אני כל הזמן דורש ממנו שוב להיות ילד גדול יותר, הוא כל הזמן, כל החיים שלו יחפש את המקום הילדותי הזה, התלותי הזה, והוא אף פעם לא יגדל באמת עד הסוף. הילד הזה הוא כן צריך שנאפשר לו להיות כנשר ירקינו על גוזליו ירחף. הנשר הולך עם הגוזלים שלו, מצד אחד מגן עליהם, מצד שני משחרר אותם. התנועה הזאת, תנועה של לגעת ולא לגעת, היא מאפשרת לגוזלים בסוף של דבר להתעצם, לגדול, ולהיות יום אחד גם בעצמם נשרים. הילד שלנו הוא ילד היום, בשלב הזה הוא ילד סגור לתוך עצמו. הוא ילד עכשיו שלא רוצה לתקשר איתך. כן, כי כל זה טוב יפה כשהילד רוצה לתקשר. אבל מה קורה כשיש מתבגר שלא רוצה בכלל לדבר? הוא גם לא טוב בתקשורת, בין אישית, הוא לא יודע לדבר כל כך על עצמו. מה הוא יעשה אם אנחנו ננסה ככה לשוחח איתו, להיפגש איתו? הוא עכשיו דוחה אותנו, לא מאפשר לנו להיפגש. מה שצריך לדעת שיסוד התקשורת, יסוד של קשר עין, של שפת הגוף, של מה שאנחנו נבטא בלי מילים. הוא יסתכל עלינו מהמקום הזה דווקא. הוא ירצה אותנו במקום של חיבור לא מילולי דווקא. כן? יסוד החינוך, וזה היסוד של האינטליגנציה הרגשית. ידוע ש-70% של האינטליגנציה של הילד, של האדם, היא אינטליגנציה רגשית. אנחנו חושבים בעיקר לפי המוכנות הרגשית. כן? האינטליגנציה הרגשית מתפתחת לפי היכולת של האדם להרגיש אהוב או לא אהוב. ככל שאני מרגיש אהוב יותר, יש לי, בפסיכולוגיה, יש לי אובייקט פנימי יותר מגובש, יותר חזק, ואז אני מסוגל להתרכז יותר, להקשיב יותר. ככל שאני מרגיש זרוק בתוך העולם, קשה לי להתמקד, קשה לי להתחבר ללוח, למורה. אז מה שצריך לעשות, אומר לנו בעל התניא, פסקה מאוד יפה, שהיסוד היא ההתקשרות, שמקשר האב שכלו בשכל בנו בשעת לימודו עמו, באהבה ורצון שרוצה שיבין בנו, ובלעדי זה גם אם היה הבן שומע דיבורים אלו עצמם מפי אביו, לא היה מבין כל כך כמו עכשיו, שאביו מקשר שכלו אליו ומדבר עמו פנים אל פנים. באהבה וחשק שחושק מאור שיבין בנו, אולי מאוד, שיבין בנו, וכל מה שהחשק והתענוג גדול, כך ההשפעה והלימוד גדול. כי על ידי החשק והתענוג מתחבא ומתגדל שכלו בהרחבת הדעת. האדם לומד להיפתח, לומד להיות מסוגל להקשיב ולהיות בתקשורת, כשיש חיבור, כשיש חשק. אמרנו שיש צמצום מצד הרצון, הציפייה, אבל יש המון חשק, יש המון חשק לעזור לו. כן, אני זוכר כשעבדתי במחלקות סיעודיות, מחלקות עם אנשים סקנים שנשארים הרבה מאוד זמן במיטה, עם פיצי לחץ, היינו צריכים לקחת, אנחנו הרופאים הצעירים, לקחת את הסקנים וללכת איתם, והיינו צריכים מאוד מאוד לרצות, כן? וכאן תרתי את הסתרה, אמרנו שצריך לצמצם את הציפיות שלנו. אבל מצד שני, החשק והחיבור צריך להיות מאוד מאוד חזק. כי ככל שאני אומר לו, אתה מסוגל, אני יודע שאתה יכול, ומתוך המון כבוד, המון, המון, כשהחיבור הוא מאוד מאוד אמיתי, אז אני כאן מסוגל לעורר אצלו את האור בעיניים. ואז מכמה צעדים, אני אהפוך את, את החיים שלו לחיים שהוא יוכל גם ללכת ולהיות חופשי. יש את הסיפור הזה של, של הילד שנסחף כל כולו, הגיע לחדר מיון, ואז הרופא פונה להורים ואומר להורים בקול נמוך, הילד לא יחיה. והילד שמע את, את המשפט הזה של, של, של הרופא, והוא בתוך תוכו אמר, אני יחיה. ואז הוא נלחם ונלחם ונלחם, עד שבאיזשהו יום התברר לרופאים ולהורים, שכן, הוא עכשיו יצא מכל סכנת חיים, והוא יכול לחיות, אבל אומר הרופא, הוא לא יוכל ללכת. שוב בקול נמור, ושוב הילד שמע, הוא אמר בתוך תוכו, אני אלך. התחיל להפיל את עצמו מהמיטה כל לילה, המפיל את עצמו לרצפה, והיה מנסה לסחול בכאבים נוראים, וככה לאט לאט הצליח להתאפס, להגיע עד הגדר, ולעמוד וליפול, עוד פעם ניסה לעמוד, עוד פעם נפל ככה בפעמים הראשונות, לאט לאט הצליח גם לעמוד וגם ללכת בתמיכה, ולעיני כולם הצליח גם ללכת ולעמוד על הרגליים והכל. הכל הכל בידי הרצון. המפתח הזה של הרצון הוא בא מזה שאני מרגיש אהוב. אני מרגיש שיש פה דבר פנימי שבוער בתוכי, שנותן לי כוח לחיות. ברגע שאני לומד עם הבן שלי, אבל אני רואה אותו, אני פוגש אותו, אני פוגש את העיניים שלו, וגם שהוא רוכב על הכתפיים שלי כשהוא ילד קטן, ואני מסתכל אליו, ויש קשר עין, והקשר עין זה בשולחן, זה כשאני מדבר איתו. הקשר העין הזה נותן לו לכל החיים, בעצם תחושה שהוא קיים בעבורי. ייתכן, והתפקיד של האב בתוך המשפחה, הוא בעיקר לראות את הילדים שלו. כן? כמו זה הבתיאנה שמסוגל עם העיניים, עם המבט, לפקוע את הביצים שלה. יש כוח בעיניים, יש כוח גם מזיק לעיניים. יש בהלכות נזיקים, מצב של עזק ראייה. כן? המבט יכול להזיק. יש גם מצבים של עין רעה. אז אנחנו כאן נסיים מההסתכלות הזאת. ההסתכלות שצריכה להיות חיובית. עם הסתכלות חיובית כזאת אפשר לראות שבתוך כל אחד ואחד יש נקודה של שלמות שרק מוכנה להתעצם, ועלינו רק להתפלל גם, לראות את הילדים שלנו, את התלמידים שלנו בתפילות שלנו, לראות אותם בגדלותם, ואז החיבור הוא חיבור אחר. הוא חיבור שלמרות שעכשיו יש לו ליקוי למידה, הוא מסוגל להבין הרבה הרבה יותר ממה מה שנראה לנו. אנחנו כאן נעצור הפעם, אנחנו נמשיך, זה יהיה סדרה של כמה פגישות, וניפגש בפינה הבאה, באותו נושא, שלנו בהצלחה ושלנו הרבה רצון להאיר את האור הזה של נס חנוכה, ושלנו באמת חנוכיה מאוד מאוד מוארת השנה, ושנזכה לעלות בקודש ולא לרדת כשיטת בית הלל. כל טוב.